נו, משנה כף א', או איך שזה נקרא בסידורים שם, אני חושב איזה מספר זה בסידורים, אין לי פה בדיוק את הבא. כף א'. הוא היה אומר בין חמש שנים. הוא היה אומר, אנחנו באמצע. הוא היה אומר, אז רק נזכיר את העיקרון, את העיקרון היסוד שאנחנו נמצאים בו. הוא היה אומר, הזכרנו שיכול להיות שזה... כלומר, שהסבירות היא שזה יהודה בן תימא, אם זה הוא היה אומר, אם זה ממוקם במקום שזה ממוקם, אין ספק שזה יהודה בן תימא, לא יכול להיות. כי המשנה הקודמת הייתה בוודאי יהודה בן תימא, ועכשיו הוא היה אומר. אלא אם כן יגרסו פה, שמואל הקטן אומר, או שיגרסו את כל המשנה הזאת אחרי, עכשיו תקרבו, או שיגרסו את כל המשנה הזאת אחרי בן בגבג ובן ההה. בסדר? שאת כל המשנה הזאת יגרסו בכלל בסוף, ואז בן בגבג אומר הפוך בה והפוך בה, בן ה' אומר לפום צערה אגרה, הוא היה אומר, כלומר אותו בן ה' או בן בגבג, אבל אנחנו רואים את זה על פי הגרסה שיש לפנינו, היא הגרסה של רוב הספרים, ועל פי הגרסה הזאת זה המשך דבריו של יהודה בן תימא, מה שמחזק את התפיסה שאותה אמרנו בפעם הקודמת, מה בעצם רוצה המשנה? הרי המשנה לא באה לתת לנו ספר מתודיקה. לכן גם לרצון להיכנס לזה, אני אומר בוא נמתין עם פרק ו', כי המגמה של המסכת היא לא ספר מתודיקה, היא באה ללמד אותנו חסידות. הדיון, מתי מתאים מה, שייך להלכות תלמוד תורה. לכן הוא פספוס מהמשלי, לזה התכוונתי. הדיון שייך להלכות תלמוד תורה. זה יותר מתאים לקניין תורה, להלכות תלמוד תורה, אבל מסכת אבות באה ללמד אותנו חסידות, באה ללמד אותנו דביקות, דרכים, ממילא ברור לנו שהמשנה באה להמשיך את דברי יהודה בן תימא שאמר שכל עולמו של האדם הוא לעשות רצון אביך שבשמיים. אם היינו יודעים להתמקד בשאיפה לעשות רצון אביך שבשמיים, איפה היינו? לעשות רצון אביך שבשמיים, לשמוח כי זה רצון אבא. לשמוח כי זה רצון אבא. שם הכל, לעשות רצון אביך שבשמיים. זה עולם ומלואו, איך מגיעים לזה? אני אגנוב דקה אחת על משהו שאתמול... נפתח לי עולם שלם בו. דקה אחת מהפרשה. דקה, ואז ניכנס לזה. אני רק אגמור את המשפט שאמרתי. מה שבא יהודה בן תימא במשנה הזאת זה להגיד, איך האדם, קומת האדם השלמה, איך אמר לנו המהר"ל שהערכנו בפעם הקודמת, האדם הוא 100 שנה, האדם הוא 70 שנה, 80 שנה, כל יום זה מתנה, אבל האדם הוא 100 שנות האדם, שעליו מדובר במשנה, שהם כמו המקדש, היא רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שהוא 100 אמה ההיכל, ככה המהר"ל מדבר. ואיך האדם נעשה למקדש, איך האדם בעצם מצליח להביא את לעשות רצון אביך שבשמיים, על פי החיים, על פי הגילאים, על פי התקופות, על פי הזמנים. כי להגיע למצב של לעשות רצון אביך שבשמיים, צריך להביא את הנפש לזה שהיא רוצה את רצון אביך. יש המון 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 שאיפות אחרות. אז כנמר, יש חזיר יער מסתובב. יש המון שאיפות אחרות, שלא מאפשרות לך לעשות רצון אביך. למה אני מתכוון מהפרשה של אתמול? זה הקדמה של דקה, אבל היא עולם ומלואו, זה דבר פלא פלאות. בפרשה שקראנו בשבת שעברה, בשבת האחרונה, היום זה רק יום שני, אז בכלל אפשר לדבר על זה, בפרשה שקראנו בשבת האחרונה, והיא גם הקדמה לפרשת שלח וקורח, מתחילים הניסיונות של אחרי היציאה ממדבר סיני. התאווה, האספסוף אשר בקרבו שהתאוו תאווה. הניסיון הראשון הוא ניסיון לא מוגדר, קצר מאוד, כתוב בו כך, ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. זהו. ויהי חרף השם, ותבער בם אש השם. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ואז שוקעת. קוראים למקום תבערה, כי בערה בם אש השם. מאוד קצר. אחרי זה בא חטא ההתאבות האהבה, דיברנו עליו ביום שישי. ואני, מתוך היום שישי שדיברנו, פתאום קלטתי אתמול משהו אחר לגמרי. לא אחר, אלא מהלך, אני אסביר מיד. ואז מגיע חטא ההתאבות האהבה, שאני גונב עליו דקה, למרות שזה פשוט תענוג לראות אותו. זה דבר פלא פלאות, אנשים יצאו לפני שלושה ימים משנה שלימה במדבר סיני, שקיבלו בה את התורה והקימו בה את המשכן, והיה בפסח שני לפני שבוע. ויוצאים בכף באייר, בתוך שלושה ימים. מגיעים לכאלה תאוות, שאי אפשר לעצור את זה, אמוק של תאוות. מי יאכילנו בשר? ולא חסר ליהודים כלום. כלום, מעולם לא היה מה שנקרא טוב יותר. כלום. יש את כל מה שרוצים בגשמיות. כי הם יצאו עם צון ובקר ממצרים. יש להם את ביזת הים, שהיא גדולה הרבה יותר ממה שהם הוציאו ממצרים בביזת מצרים. יש להם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, תוכנית תורנית כבקשתך, מתנס נייד. יש להם משה, אהרון, מרים. יש להם משכן. יש להם עמוד ענן ועמוד אש. מה? זה יודעים שהרגע ראו את הלפידים ואת הקולות ואת הברקים. עכשיו הם מבקשים בשר ברמה כזאת שכשהבשר יורד, מה צריך להוסיף? אז כתוב שהבשר יורד והוא משתתח על השטיח הבא. כדרך יום כה וכדרך יום כה. אתם יודעים מה זה כדרך יום? שלושה ימים הם הולכים מהר סיני עד לכאן, זה יומיים מזה. גובה המאתיים על הארץ, זה בין מטר למטר עשרים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד להם לא יום אחד, לא יומיים, לא חמישה ימים, לא עשרה, לא עשרים יום, עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם. הם בכזאת אהבה, שהם רצים ואוכלים את זה כל היום ההוא, וכל הלילה וכל יום המחרת. כמו שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. אבל יש לכם חודש, תראו כמה יש פה. אז הם לא רוצים לקחת, כי אולי זה ייעלם. אז הממעיט אסף עשרה חומרים. אסף, שיהיה בדיפריזר. ואז ויח השם בעם הקרה בה מאוד, וקברו את העם המתאבים, ואלדד ומידד מתנבים במחנה, דברים פילים, פרשה שלמה, אני לא נכנס אליהם. איך הם הגיעו לזה? מה, בשר? מה הם רוצים? בין הדברים, אני כן גונב על זה שתי דקות, כי זה דבר מדהים, ואז נגיע למשנה. למושג לעשות רצון אביך שבשמיים, זה פשוט משהו שהתחדש לי, לא בפרשה, התחדש לי פה. בתוך הדברים שהם באים ואומרים, הם בוכים, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. מילא דגים, אבל היו גם תוספות באותו מחיר. שתי תוספות, נכון? זה הולך תמיד on the house. חמש, זה המון. משהו משהו. והיה שם הכל, זה היה... זה פשוט לא מובן. ועכשיו ואתה נפשנו יבשה. אין קול. אין קול. זו הקדמה מצוינת, לא שמתי לב עד כמה. הפוך בה והפוך בה די. קול. כולה בה. ואתה נפשנו יבשה, אין קול. אגב, לא גביעתנו יבשה, הלשון יבשה, השיניים יבשות, החך יבש, הנפש יבשה. נפשנו יבשה, אין קול. הרמב"ן אומר, וזה ממש מוכח בפסוקים שם, שהם לא רצו בשר. חז"ל אומרים שהם רצו דברים הרבה יותר קשים, זה רק עושה את הכל יותר בקשה. הבשר זה היה סיפור כיסוי. הם רצו בשר, הם רצו עריות, שם המון רמזים. זה כתוב יפה. יש אפילו שיטה בחז"ל, זכרנו את הדגה. גם זה רמז, לוידגול הרוב לאיזה דגה כזאת, לאיזה פריה וריביה, לדגים. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. אז הפשט של משפחותיו הוא בפני עצמו מדהים. יש הפגנה. על מה? קודם כל כשיש הפגנה תמיד צריך לבדוק האם ההפגנה היא על איזשהו תוכן צודק. על מה? מה אתם רוצים? כתוב, והמן כזרה גדו ואינו כעין הבדולח, שתו, דחו במנוע. מה? תגידו נביא, מה? שוויון. אבל תשמע מה השוויון שם. זה שוויון מדהים שם. אתם יודעים מה זה העם בוחר למשפחותיו? גם כשכבר יש הפגנה, אני לא מכיר הפגנה שכוללת את כולם. מה פירוש? יש הפגנה שמייחדת נשים. יום האישה. יש הפגנה שמייחדת גברים יום הגבר. יש הפגנה, יש תאוות של צעירים. יש תאוות של זקנים, יש תאוות של תינוקות, יש תאוות של... אתם יודעים מה זה? משה שומע את העם בוכה למשפחותיו, איש פתח אוהלו? כולם בסיפור. כולם בני שנתיים, בני 80, בני 90, בני 5, כולם. לא ימוש. לפני יומיים היינו בהר סיני. זה פלא פלאות, זה ראשים של צסטו. הרמב"ן אומר, לא בשר הם רצו, תאווה הם רצו. הם רצו שיהיה להם חשק למשהו. בהר סיני היה אדיר, בהר סיני היינו במקום מופלא. בהר סיני היינו בעצם כמעט נתלה מאיתנו הבחירה החופשית. עכשיו אנחנו בדרך. העולם השתנה פתאום. בעל העקדה אומר דבר מדהים. מה זה זכרנו את הדגה, את הקישואים? זה נראה לנו טענה לא אמיתית, חס ושלום. אומר בעל העקדה, למה לא אמיתית? הם היו במצרים. הם עבדים. אז מה הם אוכלים? הדייגים שהופכים להיות הבוסים שלהם. אחרי שמרביצים להם, אחרי שהכל, מה הם אוכלים? את כל הדגה שנפלטת מהיור. דגה זה הרבה פעמים ביטוי לדגים מתים. והדגה אשר ביאור, מתה. הם אוכלים את הדגה. אז מה אתם זוכרים את הדגה? תשמעו, תשמעו את בעל העקדה. כשאנחנו אכלנו דגה שהיא חינם. דגה זה דג הכי זול. אבל יכולנו לשים שם רוטב של קישואים. היו כאלה שהעדיפו שומים. יש כאלה שהעדיפו פצלים. יש כאלה ששמו על זה חציר, הם אוכלים בריא, עם לבנים כאלה, עם קצת חול. כל אחד שם שם מה שהוא רוצה. מאיפה היה לכם? מה מאיפה היה לנו? כי כשהבוסים הלכו, אז לקחנו את השני קישואים של גדלים, זה גידולים של יאור, כל מה שכתוב פה. קישואים, פצלים, שומים, חציר. זה פשט הפסוק. נכון שאכלנו סתם דג. אבל אנחנו יכולים לשים את הרוטב שאנחנו רוצים. והיינו עושים, והיה לנו תאווה אחת בתוך כל עבודת הפרך והמוות. גם את זה לקחתם לנו? בטח שיש לנו הכל. יש משה ויש אהרון ויש מרים ויש קודש ויש קדושה ויש הכל. ויש בשר ויש בקר ויש צאן, אבל תאווה. תאווה. חשק. חשק לכבוש משהו. הרצון לתאווה הוא עצם האדם. הוא עצם האדם. ואז בא משה רבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לי מה לעשות איתם. הוא גם אומר, בעצם הם צודקים. תשמעו את הביטוי שהוא אומר. האנוכי הריתי את כל העם הזה? אם אנוכי ילידתי הוא כאשר תאמר אליי, שאהו בחיקך כאשר יישא האומן את היונק. מה זה האומן את היונק? אומן לא נושא יונק, את היונק נושאת אומנת. אתם יודעים מה קורה לאומן שנושא יונק? זה מבינים בצד הזה, פה לא. אתם יודעים מה קורה לאומן שנושא יונק? זה כשנותנים לאבא להיות בייביסיטר. אבל הוא רוצה לנהוק! מה לעשות? זה תסכול נורא. וגם השוויגר בדיוק עובר את החותנת ורואה שאני לא יודע לטפל בו. זה לא נעים בכלל, זה מסובך. האומן לא יכול להעניק את היונק. ואתם יודעים מה עוד אומר האומן את היונק? כדי שהיונק, לא כדי שיונק, לאמא יש חלב, המון. אבל כדי שיהיה חלב בפועל, היונק צריך לרצות לנוק. אשר רבינו אומר, אני והם זה אומן ויונק. הרצונות שלהם והיכולת שלי לתת לא קשורים אחד לשני. זה עקרות גמורה. זה אומן ויונק. אז אני בא עכשיו לאבא ואמא ותיקח אותו אתה. אתם יודעים מה כתוב בפסוק הבא? זה לא יאמן כשמדייקים. ואם ככה, מי זוכר את הפסוק? את עושה לי. ואם ככה את עושה לי. מה זה את? אתה גם אמא וגם אבא. רש"ס זה רש"י, כדעת יצחק. אם ככה את עושה לי, אתה יכול להניק, ואתה יכול להיות אבא. אני לא יכול להיות גם אמא וגם אבא. אני אומן שנושא, אני לא יכול. התשוקה, התאווה, היא דבר אדיר. מאיפה הם הגיעו לזה? הם הגיעו לזה כנראה מויהי העם כמתעוננים. אבל מה היה בעיתוננות? על מה הם התעוננו? בשביל זה אני מבין כל הסיפור. על מה הם התעוננו? מה הם עשו רע? מה הם עשו בעיתוננות? טוענה. מה? על מה? סתם איך עם שיוצא ממצרים פתאום סתם עלילה רע שאומר. למה? מה הם עשו? מה קרה? על מה? אז אבן עזרא אומר, מתעוננים מלשון אבן. א' ו' נ', מעשים רעים. אומר הרמב"ן, לא מוכן לקבל את זה. כי התורה לא מסתירה את החטאים, במיוחד לא כשאתה לא מבין את העונש. התורה מספרת מה עשו במדבר, היא מספרת מה עשו אצל קורח, ומה היה במרגלים, ומה היה במעפילים, ומה היה בעקיבות התאווה, ומה היה אצל מרים, היא מספרת הכל. פתאום פה היא מסתירה את זה? לכן אומר הרמב"ן, תשמעו מה זה מתעוננים. פלא פלאות. נו, מתעוננים זה דבר הרבה יותר פשוט. אתם יודעים מה זה מתעוננים? מתעוננים זה קוטרים. מתעוננים זה כאלה שבאמת הולכים במדבר 100%. הם היו עד אתמול בהר סיני. עכשיו הם יוצאים למדבר. יש להם הכל 100%. אתם יודעים על מה המתעוננים? הם אמרו רק את השאלה הבאה, הכל טוב. מה יהיה מחר? האוטובוס יגיע? אנחנו לא מכירים את הדרך. מי אמר שזה יהיה בזמן? אז מה רע בזה? אומר הרמב"ן, רע בזה רק דבר אחד. הם הלכו אחרי השם, אבל לא בשמחה. תשמעו, זה לא יאמן. אתם יודעים מה קרה להם? כשאתה מאבד את החשק לעשות רצון אביך, החשק צריך ללכת למקומות אחרים. ואז אתה עושה את מה שאבא אומר. אבל אתה לא רוצה את זה. אם זאת התשוקה שלך, אז יש מקום לתאווה להופיע. אם זאת לא התשוקה שלך, אז אתה עושה את התורה. אבל אתה חייב למלא את התאוות שלך בבלוף ממקום אחר. אז אתה ממלא את התורה, אבל התאווה שלך זה לכבוד שלה. אז אתה ממלא את התורה, אבל התאוות שלך קשורות לבשר, קשורות לבשרים, קשורות לכל מיני דברים אחרים. אתה עושה. אבל אתה לא שמח, אתה לא משתוקק. זה דבר מדהים. אומר הרמב"ן, זה כל החטא, ויהי העם כמתעוננים. לכן משה אפילו לא שם לב לזה. רק השם. וזה הבערה של כל הצרות. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה מדהים. שפת אמת שאומר, הם הלכו שלושה ימים. שלושה ימים הם הלכו, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, שלושה ימים. והם כיתרו. זה היה חלק מהתואנות. שזה מהר, וזה מהיר מאוד. מה אתם מתעוננים? הולכים הביתה, הולכים לארץ. אז הם התעוננו. והקדוש ברוך הוא אומר, מה הם מתעוננים? אני רוצה לקצר להם את הדרך. זאת אומרת, שפת אמת, לא הבנתי. מה, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול למצוא פתרון שיעשה את זה קצת יותר בנחת? אומר שפת אמת, בשביל להגיע לארץ ישראל צריך לעבור ייסורים קצת. אילו היו מקבלים את זה בשמחה, זה היה סוף הייסורים. לפילי פלאות. כל מה שרציתי רק שהם ירצו לעשות את רצון אביהם שבשמיים. בהר סיני לא נבחנו בזה, כי בהר סיני ראינו קולות ולפידים. יצאנו לרגע ואנחנו נבחנים בשאלה האם אנחנו רוצים או לא רוצים לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה דבר לא יאמן. כשנכנסים לזה, קולטים את כל מה שקורה קדימה. זה היה החטא של המרגלים. מה היה החטא של המרגלים? הם לא דיווחו דיווחי אמת, דיווחי אמת טיפ-טופ. אתם יודעים מה הם עשו? הם הרגו לנו את הרצון, את החשק. כלב לא דיווח דיווחים יותר אמיתיים מהם. כל מה שכלב בן יפונה עשה היה להגיד, עלו, נעלה, יכול, נוכל, אם חפץ השם בנו. הם כולם דיווחו דיווחי אמת. הם אמרו, ארץ זבת חלב ודבשי, וזה פריה. אבל... והתחילו להיות כמתעוננים. זה דבר פלא פלאות. רק אתמול חשבתי, אני מעיז להגיד את זה, זה דבר לא יאמן. התעוננות, אתם זוכרים את השם בן עוני? שדיברנו עליו אצל בנימין? זה נורא מה שאני הולך להגיד. התעוננות זה או בא מענינות, מהצטערות. ענינות זה לא סתם צער, זה הצטערות. שאם האנינות לא תיפסק, אין לך איך לפרוק אותה. היא לא יכולה להיגמר, כי אין קבר. כשאחרי הקבורה עוברים לאבלות. האנינות זה איזה מין... תקשיבו, זה דבר נורא. מתעוננים בא מאותו שורש של א' ו' נ' און. זה או מהלשון של מתעוננים של עצבות בלתי פוסקת, או מלשון ער ועונן. אתם יודעים מה זה העון במובן של עונן? זה תאווה שבכלל לא מתממשת. היא כל הזמן רק רוצה להגיע עוד פעם, והיא נתקעת, והיא מגיעה עוד פעם, והיא נתקעת, והיא העם כמתעוננים. אדם מחפש את הסיפוקים, הוא מחפש את הריגושים, ואם אין לו אותם בלעשות רצון אביך שבשמיים, אז תחת אשר לא עבדת מתוך חשק, אתה חייב למצוא אותם בצורות אחרות. זה דבר נורא, זה פרשה מופלאה, זה תופס אותי מאוד מאוד. ויתכן שחשבתי על זה מכוח המשנה הזאת. כי המשנה הזאת אומרת, כל מה שאדם נברא הוא לעשות רצון אביך שבשמיים, זה אומר יהודה בן תימה. זה התימה, זה הסי של מסכת אבות. ואם לא תרצה לעשות רצון אביך שבשמיים, אז לא תוכל להיות אז כנמר. כי אתה אז, יש בך עזות. מה נאמר במשנה? אתה אז. רק לאן העזות הזאת הלך? הרבה פעמים לומדים תורה כדי לדעת מה עשו, מה לא, איך לא, מה לא. צויין, אבל זה לא יפתור את הבעיה, איך תעשה רצון אביך שבשמיים. איך את החשק, איך את הרצון, איך את החשק הגדול תתעל למקום הזה. אם זה יהיה מה שאסור, ובחשק לא תטפל, אז מי יטפל בחזיר היער שיש פה? זה המשנה של יהודה בן תימה. ואז בא יהודה בן תימה ואומר, עכשיו בוא נבנה את המבנה, איך אדם חי את חייו, את 100 שנות חייו, כשהוא מצליח לרצות לעשות רצון אביו שבשמיים. זה לעשות רצון אביו שבשמיים. אגב, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? זה רצון אביו שבשמיים. אתם יודעים למה הוא ברא אותנו? למה? למה? כי נתאווה להיות לו דירה בתחתונים. התאווה תאווה. הוא נתאווה להיות לו דירה בתחתונים. אנחנו התאווה שלו. לא המלאכים. מלאכים הם חלק מהבריאה. אבל התאווה היא שזה, שיהיה חשק, שזה יופיע כאן. למה? זה לא מפריע. התאווה, צריך באמת מזגן קצת חם, נכון? אני רואה שפה עושים מברורים, סימן שצריך. חם. אז זה, טוב, זה, 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 זה יסוד, זה יסוד עצום. החשק, התאווה הזאת, התאווה הזאת היא, היא הבסיס לכל האדם, היא כל הקיום. נו, אז בואו ניכנס. הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא. בין 10 שנים למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לגמרא, בין 18 לחופה, ועד כאן דיברנו. לפי זה, כמו שאמרנו, בזה נדמה לי שסיימנו, בין 18 לחופה, אין פירושו, בין 18 לחופה. אלא הדרך, האיחול הוא לעשות רצון אביך שבשמיים. יש שלב שבו הדרך להביא את זה לידי מימוש צריכה לבוא דרך שאיפה שנקראת חופה. זה הדרך שדרכה תוכל לעשות רצון אביך שבשמיים. אחרת תיתקע. אתה לוחם בעצמך, אתה לוחם במציאות שאתה לא, שבלתי אפשר לחיות איתה. כאן מתחיל החצי השני. בין 20 לרדוף. בין 30 לקוח, בין 40 לבינה, בין 50 להיצע, בין 60 לזקנה, בין 70 לסיבה, בין 80 לגבורה או לגבורות, בין 90 לשוח או לסוח, בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. אז בבקשה. בין 20 לרדוף, ברטנורה, אתם רואים את הרב מברטנורה? בין 20 לרדוף, בין 20 לרדוף אחר מזונותיו. לאחר שלמד מקרא משנה וגמרא ונשא אישה והוליד בנים, צריך הוא לחזור ולבקש אחר מזונות. זה פירוש אחד. לפי הפירוש הזה, זה בעצם ממשיך את הדברים הקודמים. פירוש אחר, בין 20 לרדוף אותו מן השמיים אולי, אני שואל מעשיו שאין בית דין של מעלה מענישים פחות מבין 20. אבל אז לפי זה, זה חריג, כי כל השאר מדברים עליי, וזה מדבר על מה עושים מלמעלה. יש פירושים אחרים לבין 20 לרדוף. הפירושים האחרים לבין 20 לרדוף עוסקים בעצם בכמה אפשרויות. פירוש אחד אומר שבין 20 לרדוף אחר המצוות. אחרי מצוותיך תרדוף נפשי. הביטוי לרדוף אחר המצוות מוכר לנו מאוד כל יום בתפילה. רודפים במצוותיך, רודפים אחר המצוות. למה בין 20? כי מה הוא עשה עד גיל 20? הוא למד. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. בין 13 הוא היה חייב במצוות והוא התחיל להתעסק במצוות, להבין אותם. בין 20 יש לו את הכוח להתחיל לרדוף אחריהם. האמת שכשחושבים על הפירוש הגשמי שאומר הרב מברטנורה בין 20 לרדוף אחר המזונות, ועל הפירוש הרוחני שאמרנו הרגע שבין 20 לרדוף אחר המצוות, ועל הפירוש השלישי שאמר הרב מברטנורה שבין 20 מלמעלה כאילו עונשים אותו בעונשי שמיים ועד אז לא, מגיעים למסקנה של דבר מאוד מעניין. גיל 20 הוא זמן מאוד חשוב שאנחנו מתחילים את השלב שבו גמרו לסדר אותך. בין 5 למקרא, מישהו מלמד אותך. בין 13, מישהו מביא אותך למצוות. בדיוק. גם אומרים ברוך שפטרני עוד. אתה עוד לא נענש בעונשי שמיים. בין 15 לתלמוד. בין 18 לחופה. גם הפירוש שאמרנו בחיוך, אבל הוא לא בחיוך, הוא מופיע מפורש במפרשים. אמרנו בפעם הקודמת שבין 20 לרדוף, בין 18 לחופה, ובין 20 אם לא הלך, אז מתחילים לרדוף. זה לא צחוק, זה לא צחוק. בעומק זה אותו עניין. בין 20 מתחיל העשור של אחרי העשרה. יש את העשור הראשון, שמתחלק לשניים. החצי הראשון של העשור הראשון הוא ערעילים יהיה לא יאכל. זוכרים בפירות? אל תתערב, זה כזה ילד, אל תתערב, הוא מדבר עם הקודש ברוך ותפסיק להפריע. אתה רוצה להיות ממש צדיק ומתוק, תגדל לו שיער עד גיל 3, ותראה נזיר, ותגיד כהן גדול, ותקבל ממנו ברכות ותשתוק. זהו. אמר. האמת היא שככה עושים. על כל גרפ שהוא עושה, כולם אומרים, צדיק. זה השלם. בין 5 למקרא. רק תראה לו את דבר השם, תראה לו את החוכמה. ואז מתחיל העשור של העשרה. בעשור של העשרה הוא מתחלק לשניים. בחצי הראשון, בין 10 ובין 13, האדם קולט, כבר מתחיל לבטא, יש לו יכולות בנייה ויכולות מדהימות, אבל אישיות. זה משנה ומצוות. בברוש, סיפורים מדהימים על טוב ורע ואברהם אבינו ובריאה. אני רוצה לדעת מה אומרים. נו, אז מה אומר רבי יהודה? מה אומר רבי מאיר? זה לא השלב של להסכין דבר מתוך דבר, ולהבין דבר מדבר, ולא להסכין, וחיסורים מחסרה, ולהבין חסרונות, ולראות סתירות. זה שלב של החצי השני של העשרה. אבל כל גיל העשרה, הוא עדיין בתוך עצמך. בין 20 מתחיל השלב של לצאת. למשול. האדם שואף למשול אז. זו תאווה של כוח גם. מגיל 20 ומעלה יוצאים לצבא. בין 20, כל יוצא צבא בישראל. יש דבר מאוד מעניין. לפי חז"ל, כתוב היניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. וחז"ל הרי אומרים שהאדם וחווה וכל הברואים נבראו בצביונם, כלומר נבראו במילואם. אז חז"ל אומרים, אדם וחווה בני 20 נבראו. אתם יודעים מה פירוש בני 20 נבראו? אתם יודעים למה? כי עכשיו מתחילה העבודה האמיתית. עד עכשיו הייתי צריך להביא אותך לסף שבו אפשר להתחיל לעבוד. את השלב הזה שעד גיל 20 עשה הקודש ברוך הוא בבריאה, כי אחרת אי אפשר להביא את האדם הנה. אז הוא מילא את זה. את עד גיל 20 אני צריך למלא עכשיו. אבל עכשיו, עוף גוזל, ותתחיל לעבוד. המצוות שנתתי לך, והיית עם כל הרצון הטוב, או פסיבי, או נורא נורא אקטיבי, אבל מתוק, בן 20, חמוד, מתרגש. עכשיו תתחיל לרדוף אחרי. עכשיו תתחיל לחפש, אתם יודעים, אתה רודף אחרי משהו שאתה רוצה. מה המצווה המיוחדת לך? איפה הנקודות שלך? איפה אתה ממקם את עצמך? גם אחרי מזונות. חופה, נחמד מאוד, יפה מאוד. איפה האחריות עכשיו? בין 20, מתחיל השלב שבו אתה פועל. אתה מתחיל להזיז את הדברים בעולם. עד גיל 20, אתה צריך לקבל את העולם כדי שהוא יהיה אפשרי לפעול בכלל. בין 20 שנה נבראו. לכן עד גיל 20 לא עונשים עונשי שמיים. אני לא שומע.
הוא היה בשלב הכשרה.
בדיוק. נכון, בדיוק. לכן עוד אין עונשי שמיים עד גיל 20. המהר"ל קורא לזה במושגים העמוקים שלו, בין 18 לחופה הוא אומר כי עד אז משלימים את הגוף. גם מקרא, משנה ותלמוד, זה בסופו של דבר איך הגוף יתמודד עם כל הרצון האלוקי. מגיל 20 הוא אומר, מתחילה להיות מושלמת הצורה. מי אתה? אתם יודעים מה זה הצורה בעברית פשוטה? מי אתה? מה אתה? מה אתה? מה אתה רוצה? זה יישוב דעת אחר, זה מציאות אחרת לגמרי. זה הגדרה בין 20 לרדוף. בין 30, מחילה?
אם הוא מתחתן בין 18, בין 20 יכול להיות שכבר יש איזה
צאצא. הוא צריך לרדוף אחריו. כן. ודאי, לא, מבחינת מזונות ברור, ברור, ברור. אבל גם בגשמיות, גם ברחניות, כל המציאות הזאת של העשור הזה, זה הלרדוף. זה יהיה מובן מאוד מההמשך, בין 30, ובואו נראה את זה עכשיו, זה פילי פלאות, בואו נראה את הדברים עם הרב מברטינורה. בין 30 לקוח, זה עכשיו דבר נפלא. מה זה בין 30 לקוח? מה אומר הרב מברטינורה? שהלוויים היו מקימים את המשכן ומפרקים וטוענים את העגלות ונוסעים בכתף מבין 30 שנה ומעלה. אין לי פה חומש. אבל מי שזוכר מהפרשה שלנו, בעלותך ונסור, יש סתירה ורש"י מדבר עליה. פסוק אחד אומר שמבין 30 ועד בין 50 שנה עובדים הלוויים במסע. הלוויים, זמן העבודה הוא מבין 30 ועד 50, והמשנה בנויה על השנים האלה. אתם תראו שבין 50 לעצה נובע מזה גם כן. עוד מעט, נלך לאט לאט, זה מאוד חשוב. זו הסיבה שאני רוצה לראות את כל המשנה ולא... נגיע למתודיקה בשלב הנכון. אני רוצה לראות את האישיות. אז פסוק אחד אומר שמגיל 30 עד גיל 50 היו עובדים במשכן. כתוב אחר אומר שמבין 25 שנים באים לצוות צבא, לעבוד עבודה באוהל מועד. לצוות צבא, לעבוד עבודה באוהל מועד, זה בפרשת נשוא כתוב, מבין 25 שנה. שואל רשי, אבל אמרת מבין 30. אומר רשי חידוש גדול. מגיל 25 עד 30 לומדים. אלה 5 שנות הסטאז'. ומגיל 30 עד 50 עובדים. ומזה לומד רשי, שאם עבד בחמש שנים האלה למד ולא ראה ברכה בלימודו, זהו, לא צריך, סימן שאתה צריך משהו אחר. ומכאן אמרו, אומר רשי, שמי שלא ראה ברכה בלימודו חמש שנים, יוצא כאן דבר מאוד מעניין. העשור של הבן 20 ל-30, כל העשור הוא לרדוף. אתה עוד לא בנוי לעבוד את המשכן. אתה אבל כן בנוי ללמוד את זה. אתם מבינים את המושג לרדוף? עוד לא הגעת למלוא כוחך. זה דבר מאוד מאוד מעניין. הייתי אומר, אם בגיל 20, אם בגיל, עד גיל 20, הגוף מטפל את עצמו, בגיל 20 הצורה, עד גיל 20 זה החומר, בגיל 20 זה הצורה, האישיות, ובגיל 30 הנפש הופכת להיות הנושא המרכזי. בגיל 30. בגיל 30 האישיות הזאת שבנתה את המידע, ועכשיו בנתה את העשייה, את הרדיפה, את הפעילות, את הניסיון, את הניסיונות והתאיות, את ההתלבטויות וההחלטות, אבל תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה כלפי חוץ, לא כמו בגיל העשרה. עכשיו כשאתה מגיע לגיל 30, אתה נמצא אחרי 15 שנות לימוד, 5 עד 20, ועוד 10 שנות עשייה. נו, אורך השם. עכשיו, לקוח. ומבין 30, עכשיו נוסעים במסע. הכוח הוא על הכתפיים שלך מונח עולם. על הכתפיים שלך מונחים ילדים גדולים. על הכתפיים שלך מונח דור ללמד אותו. כוח. זה גם בעוד מובן. יש שלב בחיים שצריך לרדוף. ויש שלב בחיים לא שצריך לנוח. אנחנו היינו מצפים לאחרי לרדוף לנוח. לא לנוח. יהיה פה גיל מצוין לנוח, חכו, אתם תראו אותו בן 100, עוד 100 תראו את הגיל לנוח. יש שלב לרדוף ויש שלב להתכנס במלוא הכוח. זה לא פחות כוח. אתם מכירים בעברית את המילה בכוח? יש בפועל ויש בכוח. לא כדאי לך להסתבך עם הבכוח של מי שיש לו כוח. זה לא סייסטה, זה לא לנוח, זה כוח. זה לא נסיעה או תהייה ולרוץ. זה שלב אחר. בלי להוריד את ערך ה-20. לכל זמן יש את הזמן המדהים שלו. לכל דבר הוא דבר בפני עצמו. ובין 30 לקוח. אז אם עד גיל 20 האדם ממלא את החומר, חומר זה גוף. אבל חומר היום קוראים בבגרות גם כן אומרים חומר, נכון? גמרת את החומר, לא גמרת את החומר, נכון? חומר זה בסדר גמור, זה כמו חימר וזפת. חומר זה ממלא את החומר כדי לאפשר לגוף לפעול. בין 20 הוא מפתח את הצורה. בין 30 מגיע לידי ביטוי הנפש המיוחדת. המהר"ל עושה את החלוקה הזאת. בין 40 מגיע לידי ביטוי השכל. אתם יודעים מה זה בינה? בינה זה להבין דבר מתוך דבר. בינה, ושוב, יש גם לילד בן 5 וגם לילד בן 10 וגם לילד בן 15 וגם לילד בן 20, בינה אמיתית מופיעה אחרי שמילאת את עצמך בחוכמה, בינה ודעת של מקרא, תלמוד ומשנה. אחרי שבנית עולם תלת ממדי של בית, אתה מתמודד עם זה לא במילים יפות. אחרי שפיתחת נסיעות ותאיות וראית חיים ורדפת, אחרי 10 שנים של מסע במשכן, זה לא רק אני נושא במשכן, זה גם ניסיון כבר. 10 שנים. עכשיו האדם יכול להתבונן, ואתה יכול לראות את ההתבוננות שלו כהתבוננות שתיתן לך עולמות שלמים. גם בין 50 לבינה, אבל זו כבר בינה עייפה. גם בין 30 לבינה, אבל זו בינה צעירה. הבן 40, העשור הזה של 40-50, זה הזמן של ההתבוננות העמוקה. זה איזה משהו חי, מפותח. ניסיון לחפש את מה שלא רואים, אבל לא להשתעשע במילים, כי כבר יש לי מספיק ניסיון לראות שדברים צריכים להיות ברורים, מוכחים, להשכיל דבר מדבר, להבין דבר מדבר, ולבנות עם זה את החיים. גם בגיל 15 בתלמוד הרגילו אותי כבר לבינה הזאת, להבין דבר מדבר ולהשכיל דבר מדבר, אבל זה היה עוד לתוך עצמי. עכשיו אני מביא את זה. עכשיו אני מביא את זה הנה. הרב מברטנורה, אם תסתכלו בו, דן מאיפה יודעים את העניין של בין 40 לבינה. ותראו את התשובה שלו, נהדר, אנחנו לומדים את זה עם הרב, תסתכלו בפנים בטובכם. שלאחר 40 שנה שהיו ישראל במדבר, אמר להם משה, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. סיפור הוא סיפור מאוד מעניין. 40 שנה משה רבנו לוקח את עם ישראל במדבר, 40 שנה, בגיל 80 הוא חוזר כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, והוא מתחיל להוביל אותם 40 שנה, מה לא ראו? משכן, נקול, ים סוף, נקות. בגיל 40 הוא עושה שיחת סיכום בפרשת כי תבוא, ואומר להם, אני רוצה להגיד לכם את הסיכום. לסיכום, לא הבנתם כלום. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. איזה שיחת סיכום אופטימית. חז"ל אומרים, אל תיבהלו, תראו את הכל, תראו מה כתוב, אל תיבהלו, זה פלא פלאות, כתוב שם כך. ולא נתן השם לכם לב לראות ואוזניים לשמוע מה קרה, רש"י אומר כך. אותו יום, אני מצטט את רש"י, מה קרה באותו יום, היום הזה? מה קרה ביום הזה? שאז היה וילך ואז היה הכל, מה קרה? כתוב בוילך, לקוח את ספר התורה הזה, והוא לוקח את הספר ונותן אותו לבני לוי. אותו יום נתן משה ספר תורה למשמרת לבני לוי. כדכתיב, ויתנה אל הכהנים בני לוי. כך אומר רש"י, תשמעו. באו כל בני ישראל ובאו במחאה. באו בני ישראל ואמרו לו למשה, משה רבינו, למה אתה מעדיף את השבט שלך? קיטורים עד הסוף, עד היום האחרון. למה אתה נותן את התורה לבני לוי? אנחנו לא היינו בהר סיני, אנחנו לא קיבלנו את התורה, גם לנו ניתנה התורה. ורש"י אומר, ומשה רבינו כל כך שמח. מתאים קצת למי ייתן כל עם השם נביאים של הפרשה. הלוואי שזו תהיה התאווה. איזו שמחה הייתה למשה רבינו. למה הוא שמח? מה הם טוענים? אנחנו לא רוצים נציגים, אנחנו רוצים את התורה. אמר משה רבינו, או, סוף סוף הגעתם לבינה, אתם רוצים את התורה. אומר רש"י, מכאן אמרו בין 40 לבינה. שאין אדם יורד לסוף דעתו של רבו עד אחר 40 שנה. בין 40 לבינה. אז זה דבר מדהים, ככה אומרת שם הגמרא למסקנה, שמה מינה לא קי איני שדעתי דרבי לא עומד אדם על דעת רבו עד 40 שנים, ולכן אמרו בין 40 למשנה, בין 40 לבינה. דבר מאוד גדול. מה, לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות? בטח! אבל להגיע למסקנה שאני רוצה להבין מתוך עצמי דבר מתוך דבר. אתם יודעים מה בפשט אומר משה רבינו לעם ישראל? אתם יודעים מה קורה היום? מה קורה היום? זה גם פשט, כי הוא נותן את ספר התורה לבני לוי. אבל מה קורה באותו יום בהיסטוריה? זה היום האחרון של משה, אז מה קורה באותו יום? נו, משה מת! אתם יודעים מה קורה באותו יום? איך כתוב שם אצל המן הרשע? אמרנו את זה פעם בפורים. איך כתוב שם אצל המן הרשע שעשה את הפור ואמר, או, הוא היה, נכון, הוא שמח, למה? כי זה נפל בחודש שאינו... שמשה רבינו מת, נכון? נפל בחודש שמשה רבינו מת, ולא היה יודע שבאותו היום מת ובאותו היום נולד. אתם יודעים איך משה רבינו נולד? כשהוא מת. אתם יודעים למה משה רבינו נולד כשהוא מת? כי אז אני הפכתי להיות בחינת משה. כשכולנו נהיינו בחינת משה רבינו כי אין משה, אז נולד משה. אתם מבינים את מה המן לא הבין? המן לא הבין שבאותו היום שמת, כולנו משה. אתם יודעים מה לא הבין הקלגס הרומאי? הוא חשב שאם הוא יטטה ברחובות של רומי את רבי יהודה בן דמה בשערות הסוס, עם שערות ראשו בזנבות הסוס, אז רבי יהודה בן דמה ימות. ולא היה מבין שממחר כולנו יהודה בן תימה אומר, התגדל והתקדש. ולא היה מבין שבאותו היום שהוא הרג אותו, באותו היום הוא נולד. הבינה היא שאני הופך להיות בחינת משה. כאילו הוא אומר להם, משה רבינו, גזר עליי הקודש ברוך הוא, להפסיק להפריע לכם. אתם בוכים שמשה נעלם. בחינת משה מופיע. זה הבינה. אתם יודעים מה זה בן 40? בן 40 זה מחצית חייו של אדם, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ועם בגבורות 80, שנחיה עד 120 שנים טובות. עם גיל 40 זה זמן שבו אדם פתאום, העולם קורא לזה משבר גיל 40, שיהיה. זה הבן 40 לבינה. הכל עליי. אין משה, אין על מי להתרפק. אם בן 18 לחופה ובן 20 לרדוף, אז בן 40 זה כבר לחתן. זה להתחיל את התהליך הזה כנותן. זה להבין דבר מתוך דבר בלי משה. זה להיות משה לבד. בין 50 לעיצה. כל דבר כזה שאנחנו אומרים הוא קוד, אותו צריך לפתח בלי סוף. בין 50 לעיצה. מה זה לעיצה? אז בואו נראה את הרב מברטנורה, מה הוא אומר על בן 50, ותראו שהוא משתמש באותו קוד. שנאמר בלוויים, נו, ומבין 50 שנה, ישוב מצווה עבודה, ולא יעבוד עוד, ושרת את אחיו. ומהו השירות? מה זה ושרת את אחיו? מה עכשיו הוא יעשה? אייצס. אז קוראים לזה אייצס גיבר. אוי, מה זה איצס גיבר? כולם אוהבים את זה מאוד, אבל לא על מה שכולם אוהבים מדברת המשנה. אם היא הייתה מדברת על זה, היא הייתה אומרת בין 50 נדך לאיצה. זו הייתה תוספת, זה עברית תקנית. בכלל, המשנה הזאת, כמו כל משנה, ובמשנה הזאת זה כל כך קשה, לכן אני מתעקש על זה, היא נראית לנו לא מסכת אבות, אנחנו נורא אוהבים משניות במסכת אבות שהן לא מסכת אבות. המשנה אומרת איזה מקל כדאי בגיל 90 ואיפה כדאי לחפש בית גיל הזהב בגיל 100. המשנה היא לא מדריך של קופת חולים כללית. מתנצל בשמי ובשם המשנה, בשם ההנהלה ובשם צוות העובדים. המשנה באה ללמד את אדם מקדש קומת המאה איך הוא עושה רצון אביו שבשמיים, לא לרדת מהמגמה. לכן בין 90 לשוח או לסוח, ודאי שזה גם קורה בכפיפות. כן, אבל המשנה לא באה להסביר את הבעיה האורתופדית של המצב האורתופדי גינקולוגי. זה לא מעניין אותי. כלומר, זה מעניין, אבל יש לזה ספרים הרבה יותר יפים. אני צריך את זה. יש כאן דברים אחרים לגמרי. נו, אז מה זה בין 50 לעיצה? עיצה, קודם כל זה... זה באמת, מה שאומרים עצס גיבר, זה כי באמת העולם אומר, תעזוב, עצות, מה, עצות אני צריך. אבל התורה קוראת לעצה ושירת את אחיו. התורה לא קוראת לזה עצס גיבר נבך. התורה אומרת, אתה עובד עד 50, ועכשיו אתה משרת את אחיך. השירות, אני הולך להגיד דבר חריף, מתחיל בגיל 50. עד גיל 50 אתה עובד, שירות מתחיל בגיל 50. יש ביטוי עמוק מאוד במהר"ל, תשמעו אותו. המהר"ל אומר, וזה שתי בחינות לעיצה. אולי לפני המהר"ל, הבחינה הראשונה של עיצה, כי היא היותר קלה. היא קצת יותר קרובה לעצס גיבר, ואנחנו הרי בזה. אז היא קצת יותר קלה, אבל מיד נגיע לעומק השני של עיצה. האדם עץ השדה, האדם זה עיצה, זה עיצות. אתם יודעים מה זה אצל רבנו ליקוטי עיצות? אתם יודעים מה זה עיצות? הצדיק אמת הוא נותן את העיצה. אתם יודעים מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? זה לא להשי עיצה רעה. מה זה עיצה של אדם? עיצה זה הכל. עצת השם היא תקום. זה עצס גיבר. מה זה עיצה? יש סיפור מאוד יפה על רב לוי יצחוק מברדיצ'ב. מספרים עליו שכשהוא היה בן 50, אז בקהילה בברדיצ'ב עשו לו קידוש והגיע לגיל עצה, ואז הרב לוי יצחוק מברדיצ'ב דיבר, אז הוא אמר, כתוב בן 50 לעצה, אבל אני לא יודע מה זה. הוא אומר, מה, אני היום יכול לתת עצות שאתמול לא ידעתי? מה ההבדל שאתמול הייתי בן 49? מה קרה? פתאום אני יודע לתת עצות. ואז הוא אומר, אני אגיד לכם משל. אדם אחד הולך ביער ופתאום הוא מתבלבל לגמרי, הוא טועה לגמרי, הוא לא רואה כלום. הוא הולך לכאן ונתקע, הולך לכאן ונתקע, עוד רגע חושך גמור. ואז בקצה אור אחרון פתאום הוא רואה מולו אדם. אדם, נו, שיער מגודל, פרה, הוא רואה בעיניים שלו שההבדל ביניהם זה הוותק בבלבול. הוא כבר מבולבל עם ותק. אבל הוא שמח, הוא הולך אליו מהר ואומר לו, נו! ואומר לו, הצדיק הזה שפוגש אותו, אתה שואל אותי, איך יוצאים מפה? איך יוצאים מפה? אם הייתי יודע איך יוצאים מפה, לא היית פוגש אותי. אם פגשת אותי, סימן שאני לא יודע איך יוצאים מפה. מה אני כן יכול להגיד לך? אני כבר מסתובב פה הרבה זמן. אני יכול להגיד לך איך לא. זה אני יודע. הגעתי לשלב שאני יכול להגיד לך כמה זה רק שטויות. עזוב, תפסיק, אין עוד מלבדוי, זה קשקוש. אל תיבהל. זה רעש של לפני בחירות ושל חודשיים אחרי. אל תתרגש. כבר הייתי בזה. איך לא אני יכול להגיד לך? מה אני כן מציע לך? כיוון שאני יודע איך לא. וכיוון שסוף סוף מצאתי אותך ואני לא לבד. אז תן לי יד. ונלך ביחד לחפש. זה רב לוי יצחוק. זה בין 50 לעיצה. אני יודע איך לא. עכשיו אני יכול לתת לך יד. ולמקומות לא נכונים אני לא אקח אותך. זה מאוד עמוק. זה שיש לו בינה ומבין דבר מתוך דבר, הוא מבין דבר מתוך דבר, והוא יכול להציע לי את כל הדברים, והוא עדיין ייקח אותי למקומות לא נכונים. כי יש שתי אפשרויות להבין את זה. כתבי דינים. אתם מכירים את פרשנינו לענייני פרשנינו, שתמיד נותן שני פרשנינו ובסוף הוא תמיד צודק? כי הוא אמר את כל האפשרויות. בין 50 לעיצה, המהר"ל אומר, כתוב עיצה עמוקה ידלנה. אומר המהר"ל, בינה זה להבין דבר מתוך דבר. עיצה זה להבין דבר משום דבר. הוא אומר, זה ההבדל בין בינה לעיצה. עיצה עמוקה. הוא אומר, יש בינה, יש עיצה. עיצה זה אין לי דבר לתפוס, ואני מבין. עיצה זו חוכמת חיים שאפשר לקחת אותה למקום הפסימי. זו, ראיתי הכל, די, אתם מכירים את הדיכאון? אפשר לקחת אותה למקום הכי גדול. ראיתי הכל. תן לי יד. אני יודע לאן לא. ואני יודע מהלא להתרומם. עיצה זה מהשורש של עץ. אדרבה, יפעתו של האדם, וזה החידוש שאנחנו רוצים ללמוד במשנה. המשנה לא הולכת ללמטה. הרי אנחנו התחלנו את המשנה בבן חמש למקרא, למה? כי אז הוא מותק. ולאט לאט עוברים למחלקת מבוגרים, קשישים, גריאטריה, תת-סעודי, סוף. נכון? זה איזה מין הימנון של חבר'ה קדישה בהתפתחותו. זה קריאה מצוקמקת. זה הפשט. בין 100 כאילו, במקום שזה לכתוב בין 100 מטרד, יותר קצר. המשנה הולכת לאט, 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 איך אתה בית מקדש של 100 אמה? לא ההפך. את ההפך אני מכיר איך העולם מציע את ההפך. ברור. אבל זקני תלמדי חכמים, ככל שהם מזקינים, חוכמתם מתווספת. בטח שאני יודע איך אפשר להגיע להפך. מה הבעיה? זה עצם הטבע. הטבע הוא שכל דבר בלה. בין 50 אתה לוקח את הבינה דבר מתוך דבר ומגיע לכוח של האדם. כבר לא עובדים. יש כאן עוד מסר עצום. כל עוד אתה בתוך צבא העבודה, העצה שלך היא לא אובייקטיבית. אתה עדיין חלק מהמערכת. יש שלב בחיים שבו אתה יכול לייעץ ממקום שהוא לא מתוך. ממקום שהוא למעלה מזה. ועכשיו אתה יכול לייעץ. יש אדם שיודע לייעץ מבחוץ כי הוא מעולם לא היה בפנים. תודה רבה. תיאולוג. לפעמים יש כל מיני הצעות פסיכולוגיות כאלה. תעשה מה שבא לך, אבל אני אגיד לך את האפשרויות מה יקרה אם. יש עיצה עמוקה, איש עיצה, כמו עץ שיש לו שורשים מרובים. ועכשיו הוא יכול להתחיל לתת את הפירות שלו, ולא אכפת לו שיקחו מהם, כי הוא לא הולך לעבודה. ואז מגיע הזמן הזה של העשור בין 50 ל-60. נו, ומה קורה אחרי העשור הזה? בין 60 לזקנה. זה פלא פלאות. רש"י אומר, בין 60 לזקנה, בכתיב תבוא, תבוא בכלח אלי קבר. בכלח בגימטריה 60. אתם מכירים את המושג עבד עליו? הכלח זה מפה. מה הפשט? אם יש שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. מה זה בהם? מה זה בהם? ימי שנותינו בהם, איך אתם מסבירים את הפסוק? ימי שנותינו בהם, נו, פה יש הרבה אומרי תהילים, וזה גם מזמור שאומרים כל שבת. ימי שנותינו, תפילה למשה איש האלוהים. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות, מה הפסוקים לפני כן? אין פה תנך, תהילים יש? נו, מה הפסוקים לפני כן? אייפונים, נו, תהילים, יש תהילים? פעם ליהודי היה תהילים בכיס, היום יש לו תהילים פון בכיס, מה, אבל יש, שיהיה תהילים פון בכיס, שיהיה משהו, נו. חזרנו לעם ישראל. ישר כוח, ישר כוח, הם פחדתי שיוציאו עכשיו איזה מכשיר שיורה. ישר כוח. איפה הסימנייה? בפרק צדי, בתפילה למשה, איש האלוקים. בבקשה. בבקשה. כי זה יוטט לחודש. ועכשיו צריך ללמוד את יוטט לחודש. אתם מבינים? שוי, זה סימניה, זה אין בטילימפון. יש, אבל זה מהקישקס, זה לא... שוי, אז כתוב שם כך. שם כתוב... ימי שנותינו בהם 70 שנה, מה זה בהם? אז כתוב ככה. שתה עוונותינו לנגדך. עלומנו למאור פניך. עלומנו זה מקביל לעוונותינו, לא נשמע טוב. עלומנו זה לא חייב להיות עוונותינו. אבל שתה עוונותינו לנגדך, וחטאי עלומנו למאור פניך. אתם יודעים מה הפירוש? הרי אתה רואה את הכל, אבא. לפניך נגלו כל תעלומות והמון הסתרות שמבראשית. מה האדם? תשב אנוש עד דקה, ותאמר, שובו בני אדם. זוכר בירושלים היה יהודי חכם, היה חותן של אחי, פנחס פלי. זוכרים פנחס פלי? חותנו של אחי. הוא הגיע פעם, זה סתם בדיחותה של שנייה, הוא הגיע פעם לאבי מורי, אני ישבתי בכניסה לבית, והוא רצה לפגוש אותו, והוא לא היה. אז אמרתי לו, אני חושב שצריך לבוא עוד דקה. אז הוא יצא לאיזה 10 דקות, רבע שעה, וחזר, ואמרתי, אני ממש מתנצל, אבל לא יודע, לא, אז לא היה אייפונים, לא יודעת לכם לפני... אז עוד דקה, אני יודע. טוב, פעם שישית הוא חוזר, והוא אומר, תראה, תשב אנוש עוד דקה, ואתה אומר, שוב הוא בני אדם. עוד דקה, בתומר שובו, עוד דקה. ואז הוא אומר, אלא מה אתה שואל, הרי כתוב דקה בכף בטח, אני יודע, זה מה שאתה רוצה לשאול אותי. זה לא דקה בקוף, זה כבר דקה בכף. זה כבר דקה בכף, עוד דקה. אבל חוזרה לפשט של הפרק, ותשב אנוש עד דקה, ותומר שובו בני אדם. כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור ואשמורה ולילה. אתם יודעים מה המשמעות? אדם אומר, עזוב, החטא שלי, זה היה לפני 1,000 שנה. אבל 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. גם במובן ההפוך. אדם אומר, איך אפשר לצאת מזה? אני כבר כולי בתוך זה. כ1,000 שנים בעיניך כיום. הכל הפיך. לכאן ולכאן. זרמתם שינה יהיו בבוקר כחציר יחלוף. הולכים לישון, בבוקר אין, הכל 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 פילי פלאות, ותחולל ארץ ותבל. בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש. כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו. אנחנו מפחדים מאפיך, מהחימה. שתה עוונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך. הרי כל עוונותינו לפניך גלויים. ימי שנותינו, סליחה, ככל ימינו פנו בעברתך, כלינו שנינו כמו הגה, הכל מתבזבז. ימי שנותינו בהם, אומר רש"י, אתם יודעים מה זה בהם? בחטאים האלה. אנחנו יכולים 70 שנה לשנות בהם ולשנות בהם ולשנות בהם ולשנות בהם. ואם בגבורות 80 שנה ורובם עמל ואבן. לכן למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה. שובה השם עד מתי? זה פרק מדהים. וינחם על עבדיך. סבאנו בבוקר חסדך. ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כמות אם איתנו. יראל עבדיך פועליך ועדריך על בניהם, וינועם השם אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. הרי הכל יכול להיות הבל. תן לנו שהכל יהיה משמעותי. הכל יכול להיות הבל גמור. בין 60 לזקנה פירושו, בין 60 אתה מגיע לעשור שלפני הסיבה. וזה מה שאומר עכשיו רש"י, הרב מברטינורה, תבוא בקל לך אל ליקבר. שוב, אם נמצאים בתפיסה הטכנית, אוי אוי אוי, מפחיד, 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 צריך להתחיל לעשות התעמלות. זה נכון, כל הדברים האלה נכונים, אבל זה משניות אחרות. שוב יום אחד לפני מיטתך. עכשיו הגיע הזמן של זה קנה חוכמה. זה המושג של זקנה. הזקן שיכול לתת את הכוח שלו בעולם, צריך להיות אחד שכבר עבר את הגוף, את הנפש, את השכל, את הבינה, אפילו אחד שכבר עבר את שלב העיצה. הוא צריך להגיע לאיזה יישוב דעת של זקן. הזקנים הם אלה שמרוממים ומרוממים מהעשייה. ההצעה שלו היא לא איך לעשות. הזקן נמצא למעלה מהעשייה מפני שהוא לא, הוא לא קרוב כמו הבן 50 שאתמול עבד ועכשיו יודע להציע איך כי הוא מכיר. הוא כבר התרחק. והמקום שהוא יכול לתת לי כבר הוא מהמקום הזקן, הוא מהמקום העמוק. בין 60 לזקנה. חז"ל אומרים, בכתיב בישישים חוכמה. כלומר, אתם יודעים מה זה זקן? חוכמה. זה לא עצה, זה לא בינה, זה החוכמה. זה החוכמה כמו של התינוק. זה מתחיל השלב של הרעילים יהיה עוד פעם. אבל במובן הכי עמוק, זה גם אומר לי באיזשהו שלב, אדוני, אתה יכול להמשיך לרדוף כאילו אתה בן 40 ובן 50. יש את התכונה הזאת, לא להרגיש זקן. זה נכון, תהיה צעיר. אבל תהיה זקן, זה טוב, העולם צריך את הזקנה שלך. צריך את הזקנה, צריך את החוכמה. החוכמה זה לא הבינה ולא הדעת. החוכמה זה היכולת להיות פנוי כדי לקבל את ההערה האלוקית. בבינה אני פועל. בעיצה אני כבר טיפ-טיפה יותר רגוע, אבל אני עוד יועץ. הכליות יועצות. עיצה תמיד מתארת שני כוחות מנוגדים. עוצו עיצה ותופר. להיוועץ. אתם יודעים ממה באה המילה עיצה? מועצות. מועצה. דנים. מתייעצים. הזקנה היא כבר לא המקום של העיצה, שבאה מתוך הבינה, היא המקום של החוכמה. תינוק הוא חכם, אבל הוא תינוק. מה זה חכם? יש לו עיניים חכמות, יש לו חוכמה מדהימה, אבל הוא תינוק. הזקן הוא עוד פעם קצת תינוק, אבל הוא חכם עם זקנה. זה לא חוכמה שהוא קיבל בהערה, אלא הוא קנה אותה. לכן אומרים חז"ל שזקנה זה קנה חוכמה. זה אדם שעבד על זה, הוא קנה את זה. הוא קנה את זה ב-15 שנות הלימוד של בין 5 עד 20, ואחרי זה ברדיפת המצוות, ואחרי זה בכוח של הנפש, ואחרי זה בבינה של השכל, ואחרי זה בעיצה, ועכשיו הוא כבר זקן. והעולם צריך כל כך את הזקנים, והעולם כל כך לא רוצה את הזקנים. והזקנים לא רוצים להיות זקנים. אבל יש ביטוי, השעה מאוחרת, אני עושה את זה בקיצור, חז"ל אומרים ביטוי כל כך עמוק, כל כך קשה, קשה להגיד אותו. איך כתוב שם בישעיהו? שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם, זוכרים? ואז הצרות הכי גדולות איכה הייתה לזונה, לכן היא נקמה, ואי, אי, 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 זה הפרק שקוראים ערב תשעה באב, בחזון, בשבת חזון. אבל עוצרים שם, ואז בא פרק ג' וממשיך. השם במשפט יבוא, עם זקני עמו ושריו. כך אומרים חז"ל. זה מדהים ללמוד את זה בפרשה הזאת, אתם יודעים למה? כי בפרשה הזאת הומצאה המערכת שנקראת 70 זקנים. אתם יודעים מי הם הזקנים? אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. אומר רש"י, אלה שזוכרים את המכות ממצרים. אלה הוויוקו שוטרי בני ישראל, אלה שמכירים את הכל, אלה שקנו את הזקנה, לא בגלל שהם במערכות. אלה עליהם נאציל את הרוח. תשמעו רגע את המשפט שם, כתוב, השם במשפט יבוא עם זקני עמו, נו, ושריו. שואלים חז"ל, אם שרים חטאו, נו, זקנים מה חטאו? הרי כל פרק א' אמרת שמה? ששרייך סוררים. אבל מה אתה רוצה מהזקנים? אומרים חז"ל, השרים חטאו, אבל הזקנים לא מיחו. והשם במשפט יבוא על השרים שחטאו ועל הזקנים שלא מיחו. אומר הרב קוק, זכותו יגן עלינו בעין היה. תשמעו דבר מדהים. אומר, מה פירוש זקנים לא מחו? ושם לומדים חז"ל שאדם שיכול למחות באנשי ביתו ולא מחה, נתפס בעוון אנשי ביתו. אדם שיכול למחות באנשי עירו, כל אחד לפי מה שהוא יכול. מה זה זקנים לא מחו? מה פירוש? למה הם לא מחו באמת? אם הם זקנים, אז למה הם לא מחו? זה קשה להגיד את זה, תשמעו, זה גוואלט. אומר הרב בעין היה, אתם יודעים למה הזקנים לא מוחים? יש שני כוחות שמנהלים מדינה, יש שני כוחות שמנהלים חברה. כוח אחד קוראים לו השרים, זה כוח המעשה. הכוח הזה צריך המון פוליטיקה, המון כוחות, המון מלחמות. גם אם אתה מתאר אותו, פוליטיקה חדשה, חדשה. גם עם פוליטיקה חדשה, גם עם פוליטיקה עתיקה, גם עם פוליטיקה מודרנית, הוא צריך כוחות, הוא צריך גם קצת אלמא דשיקרא. מישהו פעם אמר לי, כשאמרתי את המשפט הזה, שהאלמא דשיקרא הכי גדול זה להגיד שצריך בשביל זה רק קצת אלמא דשיקרא. הוא צריך הרבה אלמא דשיקרא, הוא צריך את ההתמודדות עם החיים, מה אפשר לעשות? נו, אנחנו כולנו יודעים, המערכות יכולות לקבור את כל החזון. אינטרסים ואינטריגות, נכון? אנחנו יודעים מה זה. אז הקדוש ברוך הוא ברא עוד כוח, ולכוח הזה קוראים זקנים. והזקנים אמורים להיות מורמים. הם הזקנים שצריכים להיות הזקן בשער, הנביא בשער. הם לא צריכים להיות בתוך הדברים. בסדר? ולהם יש כוח למחות, כי הם באים מהמקום ה... אובייקטיבי, מהמקום המוסרי. אומר הרב קוק, אז מה הטרגדיה? שבא השר, והדבר שהשר הכי רוצה, אתם יודעים מה רוצה השר? לא נעים להגיד בכל רם, אתם יודעים מה רוצה השר? מה רוצה את הזכר? לגייס את הזקן. אתם יודעים מה רוצה הזקן? אין ברירה. שהשר יהיה מגויס לו. אז אתם יודעים מה קורה? השרים האלה לוקחים את הזקנים האלה, והשרים האלה לוקחים את הזקנים האלה, וכל הזקנים עובדים בשירות השרים. וקוראים לזקנים בשירות השרים, זה זקנים! בשירות השר. לא, 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 לא אמרנו כלום. זה לא אני, זה הרב בעין היה. ואז נוצרת חברה שבה אין זקנים. שיכולים למחות בשרים. המערכת מתקתקת. עכשיו, אתם יודעים למה הזקן יצטרף לשיטה? כי השר אמר לו שאם הוא יצטרף לשיטה, הוא יגדיל את המוסד. תהיה יותר השפעה, הוא צודק. הרבה יותר השפעה. אבל מה לי ולזקן הזה הוא מהמפלגה שלך? לך אתה עם הזקנים שלך. אתם לא מכירים את זה? אתם יודעים לאן זה יכול להגיע? אני שואל, אתם יודעים? אתם יודעים לאן זה יכול להגיע. כולנו יודעים לאן זה יכול להגיע. אתם מבינים על מה מדברת המשנה הזאת? היא לא מדברת מתודיקה. היא מדברת איך אפשר לבנות עולם שעושה רצון אביו שבשמיים. ולא רצון האגו. איך אתה משאיר בבית זקן מרומם מהאינטריגות? איך יש פה זקן? ולא הכל תקציב. איך כשבונים את התקציב יש מישהו שמסתכל למעלה מהתקציב? למרות שהוא רוצה נורא ליהנות מהתקציב. צריך זקן. הוא צריך כבר להיות 10 שנים מחוץ לעבודה. זקנה. אז אתם מבינים שהולכים רק ועולים? הזמן מאוחר. בין 70 לסיבה. הסיבה מזכירה לנו את המילה סביעה. היא גם מזכירה לנו את המילה שיבה. אלה אותן אותיות. לשוב, לשבת. הרב מזכיר את דוד המלך וימות בסיבה טובה. הסיבה היא הזמן שבו האדם כבר באמת נמצא לא רק בזקנה, אלא בזקנה שמהדרים אותה. אתם זוכרים את רבי אלעזר בן עזריה שהיה בן 18? ואז 18 שערות לבנות, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי. חז"ל אומרים שהוא התמנה לנשיא, אבל אשתו אמרה לו, לא יכבדו אותך. אז מה זה לא יכבדו אותך? לא ייקחו אותך באוטו? מה זה לא יכבדו אותך? צריך סיבה כדי שבית המדרש יתרומם. צריך סיבה. בסופו של דבר כולם, אפילו הזקנים, צריכים את הצדיק אמת הזה של הסבאינו מטובך. אתם יודעים מה זה סבאינו מטובך? תמיד התעניינתי בפסקה הזאת בתפילה, היא תמיד עניינה אותי. קדשינו במצוותיך. זה פסקה של תפילה. קדשינו. תאר ליבנו. נכון? דבק ליבנו במצוותיך. סבאינו מטובך. שיהיה פתאום גסטרונומיה. אתם יודעים מה זה סבאינו מטובך? זה חוזר למה שפתחנו. זה התאווה. אתם יודעים מה זה סבאינו מטובך? הייתם פעם במסעדה. גם אם הייתם, בטח לא תגידו עכשיו איפה. הייתם במסעדה. הגעתם לשלב שכבר אי אפשר להכניס כלום. ואז בא המלצר ואומר, אתה רוצה משהו? ואתה אומר, אני שבע. אתם יודעים מה זה סבאינו מטובך? שלא נרצה שום דבר אחר. לא יכול להכניס. אין לי מקום, אני שבע. זה כבר למעלה מהזקנה. יש זקנים ויש צדיק אמת. זה הסיבה. זה דוד. סיבה טובה. זה לראות את הדברים באיזו שיבה כזאת, זה בכלל ממקום אחר, זה כבר לא הזקנה אפילו. זה לא הזקן שמדבר עם השר, זה הסיבה שמכוחה מדבר הזקן. זה קיים בחברה או לא? גם בי זה צריך להיות קיים. ואז למעלה מהסיבה קיימת הגבורה, ובה יש שני פירושים. הרב רק אומר בגבורות 80 שנה, זה הפסוק, אבל מה זה? שני פירושים כל כך עמוקים. פירוש אחד אומר, מה אתה חושב? זה גבל, זה גבל, תשמעו. חנן, תגיד אם זה נכון או לא. עוברים, חנן, עוברים עכשיו מגיל 30 ומעלה, לגיל 80. תגיד אם זה נכון. ואם בגבורות 80 שנה מספרת הגמרא על יוחנן כהן גדול שנהיה צדוקי כשהוא היה בן 80 שנה. רבינו אומר שיש שלב שבו אתה כבר מפסיק לבקש, די היצרור אלו עובד. אוי, אבל אז צריך לעבוד כל כך חזק שהיצרור אלו יעבוד. זה יצרור אחר, זה לא יצרור של טייבס. זה יצרור אחר. פתאום די, יכול להימאס מהעולם. פתאום אין לך כוח. זה לא, זה סתם, זה סיפור על מישהו. חנן, זה לא קשור, זה סתם סיפור. אתה כבר ב-90. זה סתם סיפור. ואז אתם יודעים מה צריך? אז צריך גבורה. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. רבינו אומר, היצר הכי קשה שצריך לכבוש אותו, זה היצר שהוא הכי חזק, נמאס לי מהכל. תכבוש את זה, תפעל. ראיתי פירוש אחר מדהים. בן 80, הגיע הזמן שתספר את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. בן 80, שבת תספר לנכדים, שבת תספר לנינים, שבת תספר לכולנו. העולם צריך את העצה, והוא צריך את הזקנה, והוא צריך את צדיק האמת, והוא צריך את השלב שבו אתה כבר בעיקר מספר סיפורים. אתה לא מכבד את זה, אה? אין דבר יותר חשוב בעולם. סביר להניח שבעשור הבא אתה תספר, אבל אנחנו פחות נסמוך על הסיפור. כלומר, הסיפור יהיה יפה, אבל נקבל אותו בערבון הרבה יותר מוגבל בלשון הגבלה. לכן תספר, כי זה השלב לספר. לספר לעם נולד כי עשה, למען יספרו, לספר, 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 לספר. להיות גיבור ולספר. רק חברה שחצנית, הגיבורים שלהם עד גיל 20. חברה אמיתית, הגיבורים שלהם בני 80 ומעלה. ואם בגבורות 80 שנה. יש חברות שבהם הגיבורים זה עד שהבלורית מתחילה לרדת. אבל יש מקומות שבהם הגיבורים זה בני 80 שנה ומעלה. אז הגיבור שמספר את הסיפור, הוא פשוט מספר לנו את הסיפור של סבא שלו. והוא מספר כי הוא היחיד שיכול לספר. הוא מספר את גבורותיו, ושני הפירושים הם אחד. הוא מספר את גבורותיו, וזו גבורתו. הרי למה הוא מדוכא? כי שלשום, כלומר לפני 40 שנה, אבל אני כבר לא זוכר שזה לא שלשום, לא משנה, אני הרמתי את כל המשק, לא? את מה? אני הרמתי את העולם! ועכשיו? ועכשיו תספר לנו על זה! זוכרים שאהרון ראה את כל הנשיאים עם עגלות הצו וחלשה דעתו ובא משה ואמר לו שלך הגדולה משלהן שאתה מיטיב את הנרות תספר לנו על זה שתלתם ניגונים בי אבי ואימי תספר לנו על זה כי נשיאים ועגלות צו או יהיו או לא יהיו אבל את הסיפור אנחנו צריכים לדעת מכירים את הסיפור החסידי המפורסם ההוא? אין דבר, זה כבר לילה, אבל זה עכשיו סיפורים, וזה נגמור את המשנה, זה טוב, זה טוב, פעם אחת. מכירים את הסיפור החסידי המפורסם ההוא? על הרבי הגדול, רב מוישה מססוב, הסיפור על רב ישראל מריז'ין, בשלוש שניות, הסיפור על רב ישראל מריז'ין שישב בכיסא שלו, ישראל מריז'ין היה יושב עם בגדי הזהב שלו, אבל למטה הוא היה יחף, כדי להרגיש את הקוצים. ובאו ואמרו לו, רבנו, גזירה קשה ניתכת על היהודים בריז'ין. גזירה נוראית על היהודים בכל האזור הזה שם, במזרח אירופה, ברוסיה. גזירה נוראית, צריך תפילות, גזירה, והוא בוכה ובוכה. אז הוא יושב על הכיסא ואומר, ריבונו של עולם, אני לא יודע מה לעשות, אין לי מה להתפלל, אבל אני רוצה לספר לך סיפור. זה מה שאני יודע לעשות, לספר סיפורים. אז לך אני לא יכול לספר סיפור פעם אחת. ואז הוא מספר בדקה אחת, הוא מספר פעם באו יהודים אל הבעל שם טוב. ואמרו לו רבינו גזירה. והבעל שם טוב אמר אוי 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 אוי, ואמר להם תלכו מפה, ולקח את המעיל המיוחד שלו, ולקח את החליל המיוחד שלו, והלך אל היער, והגיע לשביל שרק הוא ידע איפה הוא, והלך אל העץ שרק הוא ידע איפה הוא, וניגן את הניגון בחליל שרק הוא ידע לנגן. המלאכים שמעו את הניגון הזה, והכל נידום ושתק. והגזירה התבטלה. ובדור אחר כך, באו אל המגיד ואמרו לו גזירה, 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 גזירה. הוא חיפש את המעיל שנשאר מהבעל שם טוב ולא מצא. אבל את החליל הוא עוד מצא. והוא הלך אל היער ולא מצא את השביל. אבל את הניגון הוא זכר. אז הוא פרץ בבכי ואמר, ריבונו של עולם, אני לא יודע איפה השביל, אז אני לא יודע איפה העץ, ואני כבר אין לי את המעיל, אבל את הניגון אני עוד יודע. ובזכות הניגון של הבעל שם טוב תעזור לי, והגזרה התבטלה. ובדור שאחר כך באו לרב אברום המלאך, לאבא שלו, ואמרו לו, גזירה נוראית, מעיל כבר לא היה לו, ואיפה השביל הוא כבר לא ידע, כי אבא שלו לא ידע. והוא כבר לקח את החליל, והוא שמע עוד את הניגון, וכשהוא הגיע והוא ניסה להתחיל את הניגון, הוא לא הצליח להוציא את הניגון. הוא פרץ בבכי מזעזע ואמר, ריבונו של עולם, כבר אין לי כלום, לא מעיל, אפילו את הניגון אין לי. אבל פתאום הוא הרגיש את החליל ביד, והוא אומר, אבל את החליל של הצדיק יש לי, ובזכות החליל. ישב רבי ישראל רז'ינר על הכיסא שלו ואמר, ריבונו של עולם, אני לא יודע איפה היער, אין לי את המעיל, את הניגון אני לא שמעתי, ואת החליל כבר אין לי. אבל אני יודע רק דבר אחד שעוד נשאר לי, אני יודע את הסיפור. ובזכות הסיפור תציל אותי. גבל. אתם יודעים למה חברה צריכה בני 80? בשביל לדעת את הסיפור. שאל אביך. כי לפעמים לא יהיה חליל, ולא יהיה יער, ולא יהיה שביל. אבל את הסיפור, בין 90 לסוח, לסוח זה מלשון שיח, לסוח זה מלשון שיחה, לסוח זה מלשון שיחים, ויצא יצחק לסוח. לסוח זה להתפלל. כבר אין לו כוח לדבר, אולי גם אין לו כוח לספר. אולי גם הוא לבד יותר וכבר פחות באים לדבר איתו, כי הוא כבר פחות מובן. זה השלב הכי טוב להתפלל. כשאתה מתפלל עם פוזות, חשוב לך גם לבדוק אם ההתאמות נכונות, וגם שהצליל יהיה טוב. ועכשיו כל מה שנשאר זה רק לסוח. אתם יודעים למה? כי בין 90 לשוח, זו הגרסה השנייה, אתם יודעים מה זה לשוח? ראיתם פעם שוחה? אתם יודעים מה זה לשוח? נכון, זה להתכופף מאוד. זה להיות בטל. ואז להתפלל. נכון שחברה צריכה זקנים שלא כפופים לשרים? והיא צריכה צדיק אמת שהזקנים אליו, והיא צריכה את הסיפורים, והיא עוד יותר צריכה את הצדיק שמתפלל. בין 100 הוא כבר קומה שלמה. בין 100 העולם לא תופס אצלו מקום. בין 100 זה כבר שייך לשלמות. בין 100 כאילו אינו, כתוב אצל רבותינו החסידים, בין 100 כאילו לא הוא אינו, כאילו העולם כבר אינו. מה אין אפקמינה אם זה יהיה היום או שזה יהיה מחר? מה אין אפקמינה? כי באמת הוא כבר גם פה וגם שם. עכשיו זה כבר לא לסוח. עכשיו זה כבר איזה כמעט ייחוד. כמעט ייחוד. רגע לפני הייחוד הגמור.